היי.
יופי, נורית, מעולה, יופי, ברוך השם.
מה נשמע?
ברוך השם, תודה, כל טוב. כן, יופי,
יופי
מצוין. וטובה פה? כן. טובה? אני רואה שהיא פה. מה קורה? למה היא לא מדברת? שנייה, אני אקרא לה בטלפון, נשאל אותה. קטלין חזרה מצרפת.
בסדר, אתם שומעות
אותי? היי, טוב, יופי, עכשיו טוב.
הטכנולוגיה, ערב טוב לכן, לכולכן.
משהו. טוב, לא הספקתי לקרוא לקטלין, היא לא בסקייפ, היא לא מחוברת. היא חזרה מצרפת, אני לא דיברתי איתה אפילו.
לא יודעת, גם. את רוצה שאני אעשה להתקשר אליה?
כן, למה לא? תשאלי אותה מה קורה.
אוקיי, אז אני מתקשרת רגע.
100%. מסעדה הודיע לי שהיא בארצות הברית.
כן, מסעדה לא תהיה איתנו.
נכון. ובעזרת השם, עכשיו ההקלטה יעבוד הפעם. פעם שעברה היה מכת אטרופה.
ברוך השם שעוד נחשומות אותך היום.
כן, ברוך השם.
הלו?
רמי פנקלה, יש בעיות.
איי, זה טוב, מה נשמע? כן.
איי,
קרה, זה טובה.
איי, טובה, מה שומך?
בסדר, אנחנו עכשיו מתחילות שיעור. שכח?
כן, אבל לגמרי שרחתי על האמת הזה, ואני לא חושבת שאני אתארץ. אני ממש לא. שרחתי את זה לגמרי, קודם כל אני ממש...
בסדר מרוש, אז אנחנו מתחילות, אז נשתמע. תודה. בסדר יקרה, הכל טוב. הכל טוב. תודה, דש חזרה, ביי ביי. טוב, היא כנראה זה, היא לא תעמוד בזה, אז היא אמרה ש...
בסדר, כל דבר בזמנו.
בדיוק.
אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לשיעור 5, נכון?
כן, קודם התפילה, נכון?
זה מה ש...
איזה...
אני חושבת, או מסומן אצלכם משהו אחר.
אצלי מסומן עמוד 50, מה אצלכם?
כן, נכון, אז שיעור 5, התחלנו בזה, אבל
כן,
זה היה לפני החג, אז אני חשבתי להתחיל שוב פעם מההתחלה.
אוקיי.
זה טוב לך? טוב לכם?
רגע, זה 49? עמוד 49?
49, כן.
אוקיי.
100%. בשיעור הזה... אנחנו לומדים מהות הרע, המסלולים השונים שהגוף והנשמה עוברים עד שהם מגיעים לעולם הזה, תפקידן של המצוות בתיקון הפירוד שנגרם על ידי הרצון לקבל לעצמו, הדרך שבה המדרגות העליונות של הנשמה נמשכות לאדם. זאת אומרת, זה נושאים מאוד חשובים לנו. והתחלנו בזה באמת פעם שעברה. לפני פעמיים, כי הפעם שעברה נורית את לא פספסת, אנחנו פשוט למדנו על פסח פעם שעברה.
אוקיי.
ורק תמה לספר הזוהר, ואתה נפתח לנו הפתח להבין החקירה הרביעית, איך אפשר שיתווה מקדושתו יתברך עניין מרכב את התאומה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה, ואיך ייתכן שיפרנס אותה והיא קיימה. האמת היא שלא דיברנו קודם על מה זה מערכת התאומה ומה זה הקליפות. כל אחד יש לו יצר טוב ויצר רע, יש לו את החלק הטוב שלו, את החלק הרע שלו. מערכת התאומה זה כשיש מנגנון של יותר מבן אדם אחד שפועל באותו צורה. זה כבר מתחיל להיות מערכת, למשל מערכת כלכלית שהעשירים מתעשרים והעוניים הולכים יותר ויותר עניים, זה יכול, זה כבר מרכבת או מערכת טומאה, מערכת של 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 יותר מבן אדם אחד, שיש כבר כוחות שכאילו שזה זורם מעצמו. והמילה קליפות זה דבר מאוד מעניין. הרעיון קליפות שזה אם הרע לא היה אטרקטיבי באיזשהו מקום, מושך אותנו באיזשהו צורה, אף אחד לא היה מתעסק בו בכלל. זה לא היה מעניין לאף אחד. בגלל שיש בכל זאת אורות בתוך המערכת הטומאה, בתוך הרע, אנחנו נמשכים אליו כמו האש לנר. גם שזה אנחנו ניזוקים ממנו, בכל זאת יש בזה כוחות, יש בזה מין אורות שאנחנו נמשכים אליהם. והאורות האלה ששומרים את הבן אדם בתוך מערכת הטומאה, בתוך הרע, שהוא קשה לו להיפרד ממנו, זה נקרא קליפות. דוגמה טובה זה מישהו שלמשל מעשן. הוא יודע, הוא יודע בכל אינטליגנציה שישום זה רע לו, שזה מזיק לו. שגם אנשים, לא תאמיני, אנשים שאני, כשהייתי רופאה אז, בהדסה וגם לפני זה באנגליה, היה מחלקה שלמה באנגליה של אנשים שעברו כריתות רגליים בגלל הנזק שהעישון עשה לכלי דם שלהם. דבר היום ונורא. ובכל זאת היו מאשנים. זאת אומרת, זה דבר כל כך לא מובן. בן אדם יודע את הנזק שהעישון גורם לו, ובכל זאת אין לו כוח להפסיק. וזה נקרא קליפה, שיש משהו שמושך את הבן אדם לתוך הרע, לתוך הרע, גם שהוא יודע במוח שלו שזה דבר מזיק לו. וזה נקרא קליפה. אז יש, אז הוא שואל פה שאלה, איך אפשר שיתפה מקדושתו ידברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו ידברך, מקצה אל הקצה? איך יכול להיות? הוא קדוש, השם הוא קדוש, הוא...
כן, אני רוצה לשאול רגע שאלה קטנה, בבקשה.
כן.
שמערכת הטומאה והרע, היצר הרע, הוא נמצא רק כאן, בעולם הזה.
כן.
לא נמצא בעולם הנשמות למעלה. בעולם הנשמות למעלה אין יצר רע, נכון?
זה לא בדיוק. זה מאוד מעניין מה שאת שואלת. הוא לא בא בתוך, אין לו ביטוי כל כך, אבל בכל זאת כל דבר בא מהעולמות העליונים, גם מערכת הטומאה. לא ייתכן שמשהו יעבור רק מפה. השורש שלו הוא בעצם די בהתחלה, מה שנקרא החלל הפנוי. אם את זוכרת, היה לנו את המושג הזה, למרות שלא למדנו עליו בינתיים, על זה אנחנו נלמד עליו, על השורש של הרע, בשיעור 8. לא הגענו לזה, אבל באמת יש שורש, יש פוטנציאל בכל זאת, גם בשורשים העליונים לרע. גם כל עניין של שבירת הכלים, שזה היה כמו הנפילה של אדם בחטא עץ הדעת, העניין של שבירת הכלים היה אותו דבר, אותו... מין נפילה כזאת לגבי העולמות. אז גם, כן, יש בכל זאת יצר רע, משהו שהפרצופים העליונים, מהויות רוחניות, כן משתמשים ברצון לקבל שלהם על מנת לקבל, אבל הפוטנציאל ממש מתמלא לזה רק בעולם הזה. שאנחנו באמת עושים את זה. והעולמות העליונים זה יותר בפוטנציאל בפועל. אבל זה בא מהעולמות העליונים, כן.
טוב, אוקיי.
נכון.
מדהים, לא, באמת מדהים.
נכון.
יש שאלה יותר בסיסית. איך יודעים שבעקבות מה שטובה שאלה? איך יודעים שאין שם מצפון, כאילו, שאין שם, שיש בעולם הבא, שאין יצר הרע? כאילו, איך יודעים את זה?
אז זו שאלה מצוינת. איך יודעים בכלל מה קורה בעולמות עליונים? אנחנו, בני אדם רגילים, אין לנו השגות בדברים האלה, אבל הצדיקים היה להם, בוודאי. הם ראו, מאוד מאוד מעניין השאלה הזאת, מאיפה יש כל החומר הזה שאנחנו לומדים? האם זה סברות, האם זה מחשבות, מה זה בכלל? האמת היא שהיה להם ממש ראייה, שיוכלו לראות ממש בעולמות עליונים. זה מה שהרב אשלה קורא השגות. אבל, אז מה שאנחנו לומדים מהם, זה ממש תיאור. הם מתארים מה שרואים, וזה פשוט פנטסטי. יש משל על זה שהרמח"ל נותן, של מבוך, כן? הייתם פעם במבוך כמו המפטון קורט?
מה?
כמו?
המפטון קורט, יש מבוך כזה באנגליה, זה מפורסם מאוד, שיש שיחים מאוד גבוהים, כמו גדרות חי, מאוד כן. מאוד מקורים, כמו שמונה, בוא נגיד, 2 מטר גובה, לפחות, 2 אפילו 3 מטר גובה, ובן אדם נכנס למבוך כזה, והוא צריך להגיע לאמצע מהאמצע החוצה. והוא לא יכול לראות כלום, הוא לא יכול לראות לאן הוא הולך בכלל. ו... תמיד יש אנשים שהולכים לאיבוד, הם מסתובבים שם כבר 8 שעות שם, ובסוף של דבר המקום צריך לסגר. אז יש אנשים שהם על סולמות מאוד גבוהים, וכשמתחיל להיות שעה לקראת סגירת המבוא, הם מתחילים לצעוק לאנשים, תלך ימינה, תלך שמאלה, כי מלמעלה הם יכולים לראות מה קורה. אז עכשיו, הצדיק הוא באמת כמו איש על הסולם. הוא מעל, הוא יכול לראות גם בעולמות עליונים וגם להבין תהליכים בעולם הזה בצורה יותר מדויקת. הוא יכול גם להדריך, הוא יכול להגיד לנו, תלך ימינה, תלך שמאלה. אז באמת יש לה צדיקים, כמו הרמח"ל למשל, כמו רבי אשלג, כמו הארי הקדוש, שהיה להם ממש ממש השגות בעולמות עליונים, ואז יוכלו להגיד.
מי צדיק שלנו היום?
סליחה?
יש לנו צדיקים כאלה גם היום?
אני בטוחה ב100% שיש. השאלה אם אנחנו יודעים מי הם. בדרך כלל יש היכר בהם אחרי שהם כבר נפטרו. לא תמיד כן. יודעים עליהם במשך הדור. היו כאלה שכן ידעו, למשל רב קוק ודאי היה, רבי מלובביץ', רב מרדכי אליהו, רב אשלג, אבל יש כאלה שלרוב אנחנו לא יודעים מי הם. אני לא יודעת.
Okay.
אני אישית לא מכירה. אבל
אולי זה לא שנדע שיש צדיקים.
אין ספק שיש.
אולי זה לא טוב שהאדם הפשוט ידע שיש צדיקים, כי אולי השתמשו בהם, או אני לא יודעת מה, את יודעת.
כן, אני חושבת שלרוב הבן אדם צריך לעשות את העבודה שלו. הוא צריך כן, נכון, הוא צריך לעשות, כל אחד בתוך המערכת שלו, הוא צריך לעשות, להיות הכי טוב מה שיכול להיות, בתוך המערכת שלו. ולכן, אבל אני מתארת לעצמי שהם יודעים בעצמם מי הם. יש כל מיני מסורות שיש למד וו צדיקים, תמיד יש 36 צדיקים שמקיימים את העולם. יש גם מסור במדרש שאומר שאין דור שאין לו כמו אברהם, יצחק ויעקב. אז אני אישית בטוחה במיליון אחוז שיש צדיקים, אבל לא תמיד לא יודעים, לא תמיד יודעים מי הם.
אוקיי.
הם יכולים גם להיות אנשים די פשוטים. יש סיפור מדהים של הרב אריה לוין, שסיפר סיפור, שזה מופיע בספר עליו, וזה נקרא איש חסיד היה, אני חושבת, שהיה סבל, שהיה עומד בפינה של קינג ג'ורג' ויפו, והיה איש פשוט מאוד, אבל אחרי שהוא נפטר, רב אריה לוין סיפר עליו שהוא היה צדיק גדול, שבזכותו ירושלים ניצל מגזרות קשות, זה היה בזמן מלחמת השחרור, שהיה פגזים על ירושלים. בזכותו ממש ירושלים ממש ניצל. הוא היה סבל פשוט. רק אחרי שהוא נפטר, אז הרב אריה לוין גילה מי הוא היה. מדהים. אוקיי.
בקשר ליצר הרע, לדוגמה הרוצח הסדרתי הזה, מה, בן אדם מגיע לעולם עם יצר רע 80% ו-20% יצר טוב, או סתם 20% יצר טוב, ואני מבינה, בן אדם מגיע לעולם הזה עם... עם כמות יצר רע וכמות יצר טוב, זה דבר שדובינה?
כן, ודאי. האמת היא שזו שאלה מצוינת שאנחנו נלמד עליו, איך מתפתח היצר הרע אצל בן אדם, איך מתפתח היצר טוב. האמת היא שמבחינת כמות או איכות, הפעולה של שניהם צריך תמיד להיות באיזון. למה? בגלל שלבן אדם צריך תמיד להיות בחירה חופשית בין הטוב שבו ובין הרע שבו. ולכן יותר ויותר שהוא מתגלה את היצע הטוב אצלו, גם גודל היצע הרע אצלו בהתאם, כדי שתמיד יהיה איזון. באותו רגע תמיד יש איזון ביניהם, כדי שיהיה לו בחירה חופשית, שיכול לבחור בין היצע הטוב ובין היצע הרע. ואם היה ממש הרבה יותר מאחד או מהשני, אז אין לו כבר בחירה חופשית. הוא נמשך מיד לאחד או השני. אבל ההתפתחות שלהם זה לא אותו דבר. בדרך כלל, מה שקורה שהבן אדם מתפתח קודם כל, היצע הרע שלו מתפתח קודם כל. וזה חייב להיות. כי דרך ההתפתחות הרע, היצע הרע מתפתח האגו. וכדי לבן אדם יכול להתמודד עם העולם, להיות בעולם בכלל, הוא צריך אגו, הוא צריך אגו חזק, שיהיה לו אפשרויות להתמודד עם העולם כמו שהוא. זהו מה שהוא צריך. ורק בגיל 13 מתחיל להיכנס ממש פעולה של היצר הטוב. אז זאת אומרת שליצר הרע הוא מתפתח בגלוי בגילאים של הילדות, והיצר הטוב הוא רק נקודה שדי שקטה במשך הילדות שלו, ורק בגיל 13 לבן ו-12 לבת, בגיל בת מצווה, זה מתחיל להראות את היצר הטוב, מתחיל להיות איזושהי התפתחות של היצר הטוב. אבל ההתפתחות של היצר הטוב תלוי גם על הבן אדם עצמו. זה לא חייב להיות רק דרך רשמית של תורה המצוות, אבל הרבה מאוד נוער בגיל הזה מאוד מאוד אכפת להם, מאוד מאוד רוצות לעשות טוב. וזה דבר טבעי מאוד ומאוד מאוד ברוך, בגלל שזה ממש מראה את הכוח של היצר הטוב שמתחיל לפעול אצלהם. זה לא, זה, כמובן יש את התורה המצוות הרשמיות יותר, אבל גם יש את הנטייה לרצות טוב ולנסות לשנות את העולם לטוב, שמאוד אופייני בגיל בגיל הבגרות. וזה מראה את התחלת הצמיחה של היצר הטוב. היום, כן, היום, אחד הדברים היפים שאני רואה במערכת החינוך שהתחיל בשנה שעברה או לפני שנתיים, שהיום בשביל לקבל תעודת בגרות, כל הנוער צריך לעשות כמו 90 שעות של התנדבות. זה דבר שלא היה בזמן של הבנים שלי למדו. רק עכשיו ברכה הקטנה שלי, עכשיו היא צריכה לעשות התנדבות בקהילה כדי לקבל תעודת בגרות. זה דבר חדש. ואני חושב שזה דבר מדהים, כי זה גם מתאים לגיל הזה, שיש את ההתפתחות של היצר הטוב בגיל הזה, וגם זה מרגיל לבן אדם להקשיב לפנימיות שלו, ולהביא את זה לידי ביטוי עם עבודה עם אחרים. זה דבר מדהים. זה ישנה את החברה לטובה. זה פשוט הולך להיות פנטסטי. ברכה שלי היא עובדת עם ילדים של בני מנשה שעלו ארצה, ויש קהילה כזאת בצפת, והם צריכים עזרה בקליטה. אז היא הולכת לזה פעם, פעמיים בשבוע. זה פנטסטי, זה הזדמנות, זה פנטסטי, אני חושב שזה דבר מצוין. אוקיי. אז הוא שואל פה שאלה, איך אפשר שיתווה מקדושתו יתברך, שכולו טוב, אינן מעכב את התאומה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה לקצה, ואיך ייתכן שפרנס אותה ויקיימה? טוב, הסתכלנו על זה שיש שלוש נקודות, יציאתו של מעכבת התאומה מקדושתו יתברך, מעכבת התאומה היא בהפכיות הצורה מהשם יתברך, וגם השם מפרנס את מעכבת התאומה מקיימה. והרב יתייחס לכל שלוש הנקודות בהמשך. אכן יש להבין מקודם עניין מציאות מהות התאומה והקליפות. מה היא? ותדע שזה הרצון לקבל הגדול, שאמרנו שהוא עצם מהותן של הנשמות מבחינת עצם בריאתן. כי כן הן מוכנות לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה. אז אמרנו, זה דבר... זה, בצד אחד, דיברנו על זה פעם שעברה, שזה מאוד מוזר, או פרדוקס כזה. שאומר שמציאות מהות התאומה והקליפות הוא הרצון לקבל הגדול. בצד שני אמרנו שזה עצם מהותן של נשמות מבחינת עצם בריאתן, וכך הם יכולים לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה. אז זה בעייתי, שאם אנחנו יכולים, רוצים, צריכים לקבל את כל התוכן של מחשבת הבריאה, כל הטוב שהשם רוצה לתת לנו. ודאי שאנחנו צריכים רצון לקבל אותו. אבל הוא אמר שזה מציאות מהות התאומה והקליפות. אז מה עושים עם זה? וזה מה שכתבתי פה. זה מפליא מאוד. כבר למדנו שרצון לקבל הוא הכלי לאור, הנמשך ממטרת הבריאה וכל החומש של הנברא. ולא עוד, אלא שגודל הכלי קובע את מידת האור שהבורא יכול להשיג, שהנברא, סליחה, יכול להשיג. גם למדנו שמהבורא המושלם לא יכולים לצאת נבראים לא שלמים, ולכן גם הרצון לקבל הגדול הזה חייב להיות שלם. אם כן, איך הרב אשלג מגדיר את הרצון לקבל כמהות הרע? כדי להתחיל לענות על שאלה זו, עלינו להגדיר קודם כל מהי מהות הרע. נלמד קטע בעניין זה מהספר מתן תורה מאת הרב אשלג.
מה זאת אומרת לקבל את הרע? אני לא כל כך מבינה, אולי בגלל שלא הייתי בשיעור שעבר או שלא יודעת. מה זה לקבל את הרע?
סליחה. איך הרב אשלג מגדיל את רצון לקבל כמלכות הרע? רצון לקבל זה למדנו, וזה היה לפני שהצטרפת לשיעור, למדנו שיש אור שהוא הטוב של השם, ויש כלי שהוא מקבל את האור, שהוא איפה שאפשר להגדיר את האור. וכל הבריאה בעצם זה אור וכלי. כל הטוב של השם זה האור, והכלי זה איך מתקבל האור. איזשהו מין אפשרות לכלול את האור. והכלי בעצם הוא הרצון לקבל. זה נקרא רצון לקבל את האור.
הרצון לקבל את האור על ידי הנבראים?
כן. האמת היא שזה מה שמגדיר את הנברא, שיש לו רצון לקבל את האור. זה מה שמגדיר אותו כנברא. הבורא הוא רק רוצה לתת. והנברא רוצה לקבל מה שהבורא רוצה לתת. וזה ההגדרה של הנברא בעצם. שיש לו רצון לקבל הנאה וטוב.
אז רגע, אז הרב אשלג שואל פה איך יכול להיות שהרצון לקבל הוא רע?
כן,
הוא
נכון. נכון, בדיוק. איך יכול להיות שהוא רע? אם הוא חלק ממערכת הבריאה.
רגע, מעניין. הרצון לקבל הוא רע? או שיש רע ברצון לקבל? כלומר, חלק מזה.
האמת היא שאנחנו נראה שהרצון לקבל, שמשתמשים בו רק בשביל לקבל, הוא מהות הרע. כי הוא למה? כי זה מפריד אותו, כי זה המפריד, את זוכרת שלמדנו פעם לפני שבועיים את עניין של הגרזן, שמפריד בין שני דברים גשמיים. ושאלנו מה מפריד בין שני דברים מוכניים. ואמרנו שמה שמפריד אותם זה מה שנקרא שינוי צורה. עכשיו הבעיה היא שהבורא הוא כולו נתינה. הוא רק רוצה לתת. ואם הנברא מעצם מהותו רק רוצה לקבל, אז הוא בעצם נפרד מהבורא. הוא נקרא בשינוי צורה, או אפילו בהיפוך צורה, כי הוא ממש... סליחה?
אבל זה הבורא יוצר אותו ככה, יוצר את הנברא ככה.
נכון, הבורא יוצר אותו ככה, בדיוק.
אז יש איזושהי דילמה אצל הבורא?
יש, כן, אפשר לשאול את השאלה. למה השם ברא את הדברים ככה? כי הוא...
נכון.
למה הוא לא ברא את הבן אדם, את הנבראים? שלא יהיו בפירוד, שלא יהיה בנפרד, שהם יכולים לקבל את כל הטוב מה שהשם רוצה לתת לנו, בלי שאנחנו נהיה בפירוד ממנו. זה יותר הגיוני.
נכון, כי אנחנו בשליטתו.
נכון, אז למה לא עשה את זה ככה מושלם מראש?
צריך לשאול אותו.
אז זהו, אז באמת זו שאלה מצוינת, שהחכמים, הצדיקים, גם שאלו אותו שאלה. הוא אמר, למה הוא לא נתן, לא גמר את כל הבריאה בצורה מושלמת מראש? בשביל מה לברוא את העניין שהרצון לקבל, שיש לנברא, דווקא מפריד אותו? אז התשובה, מה שהם נותנים, זה אומר ככה. הם נתנו תשובה על ידי משל. והמשל הוא ככה. בוא נגיד שיש בן אדם עני בשוק. ובא בן אדם עשיר, והוא רואה את העני בשוק. הוא אומר, וואו, 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 מה אתה עושה פה? מה אני יכול לעזור לך? מה יש לך? מה אתה צריך? ואני אומר, וואו, אין לי מספיק כסף לשלם שכר דירה. וואו, אין לך? בבקשה, הנה, נותן לו. וואו, ואין לי מספיק כסף בשביל לקנות במכולת. מה, אין לך? בבקשה, נותן לו. והוא שואל כל הזמן את אני, מה הוא צריך? ואני אומר לו, אין לי אוטו, אז אני לא יכול לעבוד. מה, אין לך אוטו? בבקשה, אוטו. כל מה שאני מבקש, השיר נותן לו. אבל בסופו של דבר, אני מתחיל להרגיש לא טוב עם זה. מתחיל להתבייש. הוא מתחיל להרגיש בושה. כי מה זה כל הזמן לקבל? הוא לא עושה כלום, הוא לא עובד, הוא לא עושה שום דבר בשביל כל החטבה שהוא מקבל. הוא לא מרגיש טוב עם זה. אז בסופו של דבר הוא אומר, אני לא רוצה לקבל ככה, אני רוצה להיות נותן כמוך. וזה הסיבה שהשם ברא אותנו ככה, שיהיה לנו עבודה לעשות. והעבודה שאנחנו צריכים לעשות זה לתקן את הרצון לקבל, שלא נשתמש בו על מנת לקבל בלבד, אלא נשתמש בו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע, על מנת לתת טוב. הוא משתמש במילה השפיע במובן של לתת שפע. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שיהיה לנו עבודה לעשות. אם היינו נבראים בלי עבודה, היינו מרגישים כמו העני בשוק, שהשם נותן לנו את הכל, ואנחנו מקבלים. וזה לא. אז בסופו של דבר אנחנו נרגיש לא טוב עם זה. והשם רוצה לתת לנו הכי טוב בעולם, שאנחנו נהיה ממש בשותפות איתו. ולא נרגיש איך אומרים, נמוך ממנו, אבל ממש שותפות.
ידידה.
כן.
זה מסתדר או שזה סותר את המשפט של הבריאה בספר בראשית, שהוא רצה לברות את האדם בצלמו ובדמותו?
זה לא סותר, זה ההפך. רב אשלג מביא את זה בצורה מקסימה. הוא אומר ככה, אם אני לוקחת רגע את התנך, שזה פה על ידי, פה כתוב לי ככה, ביום אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויודו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה בכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז מתחיל ככה, מתחיל ביום אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הזוהר מסביר.
למה ברבים?
גם ברבים, וגם בצלמנו כדמותנו, בצלם, שזה יצר הטוב, ודמות, דמוות, שזה יצר הרע. אבל מה נשאר בסוף? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים. זאת אומרת שאחרי שבן אדם עשה את התיקון של הבריאה, שהכל יעבור, גם היצר הטוב וגם היצר רע, ישתמשו רק בשירות הטוב, אז מה נשאר לו? הצלם. אז זאת אומרת שבהתחלה בן אדם נברא עם שתי אפשרויות, עם היצר הטוב ועם היצר הרע. אחרי שהוא עשה את כל העבודה של גלגולים, גלגולים, גלגולים של הנשמות שיש לו לעשות, שהוא מתקן, אז נשאר בגמר התיקון רק היצר הטוב. והיצר הרע הוא מתוקן להיות גם טוב.
אבל זה קורה אצל בן אדם כשהוא חי או בגלגולים כשהוא, כשהנשמה שלו לא על השמיים?
לרוב זה קורה בגלגולים שהוא מתגלגל, וכשהוא מקבל, רואה לאן הוא הגיע כל פעם כשהוא עולה לשמיים, הוא בעולם הבא כשהוא עולה לשמיים. אבל יש אנשים שגומרים את כל התהליך בתוך החיים שלהם, כמו הרב אשלג למשל, הוא עשה את זה, והרי למשל, הרבה צדיקים הגיעו ממש לגמר, ככה, בתוך החיים שלהם.
הם לא הגיעו מתוקנים, הצדיקים האלה?
לא, הם לא הגיעו מתוקנים, אבל גמרו את התיקון בתוך גלגול אחד ככה, בתוך הגלגול שהם היו פה כל הזה.
סליחה על הבורות, אבל איך, כאילו, איך יודעים אם בן אדם הגיע מתוקן או לא מתוקן לעולם?
כאילו, באמת?
איך יודע, איך הסביבה יודעת, כאילו, טוב השאלה, שאלה שנראה לי שכאילו, אני אולי לא מבינה בעייתית, מה זה, איך יודעים שבן אדם מגיע מתוקן?
רגע, אני לא הבנתי את השאלה הראשונה, את שאלת אם בן אדם מגיע מתוקן, לא הבנתי, יש צדיקים שממש מגיל צעיר מאוד, כבר הראו שהם צדיקים, למשל, רבי שני זלמן מלאדי, הוא היה אחד מהם, מגיל 7, מגיל 6, הם כבר הראו שהם היו צדיקים. יש כאלה, אבל רוב האנשים זה לא. לרוב, אנחנו חיים בשביל לעבוד. אני חשבתי ששאלתי איך הם גומרים. יש צדיקים שגומרים בגלגולים, אבל יש אנשים שיש צדיקים שממש מגיל צעיר מאוד. אני חושבת לך אגב שארי היה אחד מהם. לפי מה שמספרים עליו.
יש, זה אני קצת סוטה מהנושא, אבל זה קצת מעניין אותי, כאילו, יש מספר מוגבל של גלגולים שבן אדם יכול לעבור, או שזה כזה, כל אחד מקבל את ה...
ובזוהר כתוב שלרוב, המינימום שבן אדם יכול לגמור את התיקון שלו זה 3 גלגולים. אבל רוב 3 גלגולים זה המינימום. אבל רוב האנשים צריכים הרבה יותר, אלפים, אני לא יודעת, הרבה גלגולים, כן. הרב אשלג אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר שאנחנו אותם הנשמות שהיינו בזמן נוח, בזמן המבול, בזמן דור הפלגה, היינו אותם הנשמות שנכנסו למצרים, אנחנו אותם הנשמות שיצאו ממצרים, אנחנו אותם הנשמות שעמדנו ביחד בהר סיני, אנחנו אותם הנשמות שהיינו בזמן בית המקדש, היינו אותם הנשמות בזמן חורבן הבית, אנחנו אותם הנשמות בגלגול אחרי גלגול. והאמת היא שרק הגוף משתנה, והנשמות לא משתנות, אנחנו לא מתחלפות נשמות. הנשמה היא נצחית, רק הגוף היא כמו לבוש, שמחליפים לבוש כל פעם.
אז זה לא גלגול נשמות.
ידידה, רגע, לא נוצרות נשמות חדשות? זה אותן נשמות מהאדם הראשון, אותה התפצלות, בוא נאמר שבירת הגילים של האדם הראשון, אותם נשמות, אותם ניצוצות נשמות?
כן, כך הוא אומר, זה במאמר שלו נקרא מאמר השלום. אם את רוצה, אני יכולה להסתכל איפה זה, ניקח לי קצת, רגע. אבל זה מה שקראתי שם, זה היה מדהים אותי.
ידיד, מדובר, כשאנחנו מדברים על נשמות וזה מדובר על אנשים שונים מכל העולם או התייחסות רק ליהודים? אני שואלת שאלה דבילית, אבל אין לי מושג.
לא, זה לא שאלה דבילית בכלל. אני חושבת שזה מדובר על כל הבני אדם. תראי, בני אדם זה בני אדם. אדם הוא הנשמה היחידית שנברא. וכשהוא אכל, הוא ואחיו ביחד, זה הנשמה היחידית. וכשהם אכלו מעץ הדעת עוברה, אז התפרט הנשמה שלהם לכל הנשמות של כל בני היישוב האנושי. העבר, ההווה והיהיה. וזאת אומרת שאנחנו חלקיקים של אותם הנשמה. וזה לא רק עם ישראל, זה לא רק עם היהודי, זה כל האנושות. כל האנושות הוא חלק מאותה הנשמה אחת. אבל זה, אם אנחנו מסתכלים על גוף, הגוף נבנה כגוף כי הוא נבנה לפי צורת הנשמה. הנשמה יש לו גם חלק שהוא הראש, יש לו רגליים, ידיים כאילו, יש לו תפקידים שונים של חלקי הנשמה. והעם ישראל הוא חלק מרכזי, הוא חלק חיוני מאוד של הנשמה. אבל כל הגוף, כל העמים, כולם, כל האנושות היא חלק מאוד, הוא חלק כולנו ביחד, זה הנשמה אחת שהוא נשמת האדם.
תגידי, ובנצרות ובאסלאם הם מדברים על דברים כאלה? כאילו, יש להם, אני לא יודעת, לא רעיונות, אבל פירושים כמו שיש לנו בבזור, ודברים כאלה שהם...
אני לא מאמינה. אני לא יודעת. מה אני אגיד לך? האמת היא שאני לא יודעת. יש חלקים של הנוצרות שזה מאוד פנימי, ויש חלקים של אסלאם שזה מאוד פנימי, כמו רומי למשל, הסופי. וגם כן בנוצרות, אני פעם קראתי ספר נוצרי שהיה פשוט מדהים בפנימיות. אבל רוב הנוצרים, אני לא יודעת אם בכלל חושבים על דברים כאלה, אין לי מושג.
לא, כי אנחנו מדברים על זה שנשמות זה של כל בני האנוש.
כן, כן, זה כל בני אנוש, בוודאי. כן, השם ברא את כל בני אנוש בצלם אלוהים. נכון, אם יש להם תיאוריות או זה, או מדברים על זה, אינני יודעת. אינני יודעת. אני לא מספיקה בקיאה בדתות אחרות.
אוקיי.
אז מעניין, בעלי, זיכרונו לברכה, הוא היה מאוד נהנה מהשאלה שלך. הוא מאוד אהב להסתכל על, במבט מאוד רחב.
לא, כי אנחנו מדברים על זה שכאילו הנשמות זה כל אדם וחווה היו הנשמות הראשונות, וכל העולם זה רסיסים מהנשמות המקוריות.
כן, בדיוק, כן, כן, נכון, נכון, כולנו חלקים, ואנחנו צריכים לתקן את החלק שלנו, הייחודית, כל אחד ואחד. יש לו חלקיק של עבודה לעשות, שזה מיוחד לו, שהוא מתקן את החטא של עץ הדעת, שזה מיוחד בשבילו לתקן.
ועוד שאלה, קצת מגרה, אבל למה זה טוב לתקן? זה טוב לעולם? זה טוב לברואים? למי זה יהיה טוב אם כל אחד יתקן את הנשמה שלו?
טוב לנו. וזה לא, זה שאלה טובה מאוד. כי ככה אנחנו לא נהיה בשינוי צורה ממנו יותר. אנחנו נהיה בהשתוות הצורה. ברגע שבן אדם בהשתוות הצורה עם הבורא, הוא נקרא בדבקות. זאת אומרת, הוא בבורא הוא אחד. יש לו את האחדות הזאת עם הבורא. ברגע שיש לו אחדות עם הבורא, יש לו אהבה זורמת מהבורא לבן אדם ומהבן אדם לבורא. בצורה מדהימה. אפילו הם כאילו מחליפים בין הבורא ובין הצדיק, כשהם הגיעו להשתוות הצורה, כאילו מחליפים מחשבות, כאילו שהם יכולים להבין מחשבות של אחד מהשני. זה דבר, בן אדם שהגיע לדבקות עם הבורא, הגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא יכול להבין מחשבותיו של הבורא, וכוונותיו.
וכל בן אדם מסוגל להגיע לזה?
ודאי, ודאי, ודאי. הרב אשלג ממש אומר ככה. איפה, אני קראתי את זה עכשיו, ממש לפני כמה ימים, במאמר שנקרא מאמר שהרב אשלן דיבר בסוף, שהוא סיים את הפירוש על הזוהר. הוא בא למירון לאצל רבי שמעון בר יוחאי, נתן סעודה של הודיה. בזמן הסעודה הוא דיבר על עניין של הדבקות. הוא דיבר על עניין של מה, כאן למה חשוב, בדיוק השאלה שלך, למה חשוב לבן אדם לעשות את התיקון כדי שיגיע לדבקות. והוא אמר ככה, בן אדם שמגיע לדבקות הוא מגיע להבין מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להתחלף איתו כאילו במחשבות, להיות באהבה איתו. דבר מדהים. אז לכן באמת זה טוב. לא רק זה, השם יכול לזרום בחופשיות לבן אדם שהוא בהשתברות הצורה, יכול לזרום את כל הטוב דרכו. ובן אדם במקום להיות כלי מוגבל למעט אור, הופך להיות צינור אינסופית לאור. והוא כיוון שזה לא בשבילו, אלא בשביל כל האנושות, הוא הופך להיות צינור של טוב לכל האנושות כולו.
אבל מעניין. זה יכול לקרות בעולם הזה או רק למעלה, בעולם הבא?
לא, בעולם הזה, בטח.
באמת?
כן.
הדבקות של האדם היא כאילו, היא צריכה להיות, להיווכח בה בזמן שבעולם הזה, כאילו לא בעולם הבא.
בוודאי, עדיף, כן, בטח, כשהוא עושה את זה פה בעולם הזה, אז אני לא יודע, ודאי אני חושב שזה גם יכול להיות בעולם הבא, אבל... אם בן אדם יכול לעשות זה בעולם הזה, תחשבו איזה טוב הוא עושה. פנטסטי.
ובמה מתבטאת הדבקות הזו?
אז באהבה שזורמת בינו בין הקדוש ברוך הוא. בטוב שהוא יכול להביא לכל אנושות. למשל, האהבה של רק עצמו, הוא כתב, לא בשבילו, הוא הביא כל החוכמה הזאת, הוא לא היה צריך לעשות את זה בשבילו, הוא עשה את זה בשביל האנושות. יש קטע מדהים שהוא קיבל מין חזון, איך שהוא מקבל מהשם מין חרב, שהוא דרכו הוא יכול להציל את האנושות. זה קיבל את החזון הזה בזמן מלחמת העולמית ראשונה. אם אתם רוצים, אני יכולה לקרוא לכם את זה. רגע, אני אביא את הספר. זה מעניין לכם?
כן, כן.
100%.
נורית, איזה מרתק,
מאוד, מאוד, ממש. אני הסתכלתי עכשיו על השעון, אני אומרת, אני לא מאמינה שעברה כבר 3/4 שעה, זה כאילו, זה ממש... ממש מעניין. זה דברים כמו של עולם.
ממש, זה ממש, ממש צמאון, אני גם. כאילו שעה בשבוע נראה לי את זה.
אוקיי, מצאתי את הספר. זה ספר ביוגרפיה של בעל סולם שכתב הרב גוטליב, ואני באמצע לתרגם אותו לאנגלית. אוקיי, זה החזון שהוא קיבל, דבר מדהים. והיא בתוך שני המלחמה, בימי הטבח היום, ואני תפילה, בכי רב כל הלילה. והיא בעלות הבוקר, והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני, ואיש אחד מרחף ביניהם, בראש בראש, חרבו על ראשיהם. מצליף כלפי ראשיהם, וראשים פורחים למרום, וגביעותיהם נופלים לבקעה גדולה מאוד, ויהיו לים של עצמות. והנה כל אליי, אני אל שדי, המנהיג לכל העולם כולו ברחמים מרובים, שלח ידך ואחוז בחרב, כי אתה נתתי לך עוצמה וגבורה. ופרדישני רוח השם ואחזתי באחרב. ותכף נעלם אותו האיש, ויבטתי היטב על מקומו ואיננו. ואחרב ברשותי לקנייני הפרטי. ויאמר השם אליי, שר רגליך ולך לך ממולדתך אל ארץ החמדה, ארץ האבות הקדושים. ואשכה שם לחכם גדול ועצום, ונבחו בך כל גאוני הארץ. כי אתה אותך בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה, למען תרפא את שבע האנושי בישועה של קיימה. ואת החרב הזה תיקח בידך, תשמוע עליה בכל נפשך ומעודיך. כי היא האות ביני וביניך, ושכל הדברים הטובים האלו יתקיימו על ידיך. כי עד אתה עוד לא היה לי איש נאמן כמותך למסור לו החרב הזאת, ועל כן עשו החובלים מה שעשו. ומעטה כל מחבל אשר יראה את חרבי בידיך, תקף יתעלם ויתבער מהארץ. ואסתיר פניי, כי הראיתי מלהביט לעומת הדובר בי. והחרב שהייתה למראה עיניי דמיוני כמו חרב פשוטה של ברזל בדמות משחית נורא. והנה נתהפכה ברשותי לאותיות נוצצות השם הקדוש אל שדי, אשר ברק זיווה מלאה אור ונחת והשקט ובטח את כל העולם כולו. ואומר לי בי, מי ייתן וקנה לכל דרי עולם מטיפה תורה של החרב הזאת, כי אז ידעו שיש נועם השם בארץ. ואשא עיניי, והנה השם ניצב עליי ויאמר אליי, אני אל אלוהי אבותיך. סנה עיניך מהמקום אשר אתה עומד בפניי, ותראה כל המציאות אשר המצאתי יש מאין, עליונים ותחתונים יחד, מראש מתחילת יציאתם בגילוי המציאות, ועד כל המשך זמן בסדרי התפתחותם, עד יבוא על גמר מלאכתם כראוי למעשה ידיי להתפאר. ויראה ואשמח מאוד על הבריאה הנהדרה וכל מילואה, ועונג והטוב אשר כל באי העולם מתענגים עליה ועודה לשם. אז אמרתי לשם, לפניך נעבוד ביראה בפחד, ונודע לשמך תמיד, כי מאיתך לא תצא הרעות והטוב. אכן, שלשלת שרשלת של נועם ארוכה לפנינו מראש עד סוף, ואשרי הדוחים על עולמך אשר חינות עליהם, לנועם ועדן וכל טוב. אין שום נפתל ועיקש בכל מעשה ידיך העליונים והתחתונים יחד. ונמלאתי חוכמה נהדרה וכל כולם חוכמת השכחתו הפרטית בתכלית. כן, הלכתי והוספתי חוכמה יום יום, ימים רבים, 80 ומעט יום. בימים האלה עלה ליבי לערוך תפילה לשם לאמור. הן נמלאתי חוכמה יותר מכל הקדמונים, ואין דבר בעולם אשר יפלא ממני. אולם את דברי הנביאים וחוכמי השם איני מבין כלום. גם השמות קדושים ברובם לא הבנתי. הרהרתי, הנה השם הבטיח לי חוכמה ודעת עד להיות למופת בין החכמים והנבראים, ואני עדיין את שיחתם איני מבין. ובטרם אקרא, הנה השם שורה עליי ואומר, הנה תראה חוכמתך והשגתך למעלה למעלה, על כל החכמים אשר יהיו בארץ עד הנה. ומה שאלת ממני ולא נתתי לך? ולמה תדעיב את הוכחה והבנת דברי הנבואה שאינך מסופק שדבריהם נאמרים מתוך קטנות מהשגתך? אם תרצה שאוריד לך ממדרגתך, ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם? והחרשתי ושמחתי בהתפארות רחבה ולא עניתי דבר. אחרי זה שאלתי את השם, הלא עד הנה לא שמעתי דבר קיום גבייתי ועל כל הטובות והיהודים הגיעו לי מתוך רוחניות בלבד, ואליה הכל מיועד. ואם כן, מה יהיה בשבגלל איזה מחלה או פגעי הגוף יתבלבל שכלי ויחטא לפניך? האם תשליחני מלפניך ותאבד את כל הטובה הזאת או תענישני? נשבע לי השם, הן כבר באת על תכליתך וכל פשעיך סלחתי והחסד הזה, בשמו הגדול והנורא ובכיסו הנצחי, כי לא יהיה פחס דום ממנו בנצחיות. ואם אכתה ואם לא אכפה, חסדו וקדושתו לא יסור הימני לנצח, ושמעתי ושמחתי מאוד. ובמלאת הימים האלה הקשבתי קשב רב לכל היהודים והבטחות שנועדתי עם עת השם, ולא מצאתי בהם סיפוק ולשון איך לדבר בני העולם או להביאם לחפץ השם אשר הודיעני. ולא יכולתי להתאפק לתעל בין בני אדם הריקי מכל מכל, ודבורים שרה על השם בלבויתו. ואני שבח והלל הולך ושמח וכמו מצטחק על אומללים האלה. ונגעו אלה הדברים עד הלב. אז הוסכם בליבי, יהיה מה שיהיה, ואפילו ארד ממדרגתי הרמה. הנה אני מוכרח לשפוך תפילה חמה לשם, לתת לי השגה ודעת בדברי נבואה וחכמה ולשון, להועיל את בני העולם האומללים, ולהעלותם לדרגת החוכמה ונועם כמותי. וגם שידעתי מאז שעשו לי לדיווקי, עם כל זה לא התאפקתי ושפכתי שיח לתפילה חמה מאוד. והיא בבוקר, ויסה עיניי וראיתי יושב בשמיים משחק עליי בדבריי, והיא אומר לי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה שני אנשים מתאפקים יחד, אחד חכם ושלם בכל עוז, והשני קטן וטיפש כמו קטן שנולד, והשני החסה טעם הקטן וחלש, מפיל את הגיבור והשלם. ויאמר לי השם, זה הקטן גדול יהיה, ויפתח הקטן את פי ואמר לי, איזה פסוקים בלתי מובנים לי כל צורכם. אמנם הרגשתי בהם כל אוצרות החוכמה והנבואה הנהוגה בין כל נביאי אמת, עד שידעתי כענה לי השם, ונתן לי מהלכים בין כל הנביאים וחכמי השם. ויאמר לי השם, קום על רגליך ועבד לרוח מזרחית קדימה. ונסעתי את עיניי וראיתי אשר הקטן על אז ברגע אחד מתרומם והשווה את עצמו, וקומתו לקומת הגדול, ועדיין היה חסה טעם לשכר כמקודם ונפלטי מאוד. אחרי זה היה דבר השם אליי במחזה אלימו, שכב עד צדחה ימינית, וישכב על הארץ, ואומר לי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה גויים ולמים רבים מאוד, מתנסים ונאבדים, ומראהם משחת מאדם. ואומר לי השם, אם תוכל לתן צורה לכל הגויים האלה, להפיך בהם רוח חיים, אז אביך אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך לתת לך, וכל יהודי יתקיימו על ידיך.
דבר מתאים.
מה זה היה רק בסוף שם? מה זה יביא עליך? מה זה הדבר האחרון שלא הבנתי את ה...
אני לא הבנתי כלום, מההתחלה. זה פשוט נבואה שרב אשלה קיבל, כאילו שהוא היה הנביא יחזקאל, מה אני אגיד לך?
כן, אבל רגע, ידידה,
מה?
אני לא הבנתי הכל חוץ במשפט אחר, מה הוא אמר לו, ההרים, הידיעות, מה זה היה? לא הבנתי את מה שאמרת כאילו.
רגע, כתוב פה, אם תוכל לתת צורה לכל הוגעים האלה ולהפיך בהם רוח חיים.
מה זה בריאים? מה זה? בריאים? מה זה? לא הבנתי. בריאים? מה זה?
לכל הגויים.
אם תוכל לתת צורה לכל עמה?
הגויים.
ברואים, אנשים כאילו, אוקיי.
כן, הגויים האלה, להפיך בהם רוח חיים, אז אביך אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך לתת לך, וכל יהודי יתקיימו על ידיך. אני חושבת שאפשר למצוא את הנבואה הזאת באינטרנט, את יודעת? שאם אתם רוצים לקרוא את זה, רגע, אני חושבת, יש אתר אינטרנט מאוד טוב שנקרא אור הסולם.
איך?
אור הסולם, תכף אני אשלח לך את ה... את ה... הנה, אני אשלח לך את הלינק הזה. הנה, קונטרול סי. בסקייפ. בסקייפ אפשר לשלוח אינסטנט מסג'יז. הנה, שלחתי אתם.
תודה. ידידה, יש לי רגע שאלה. הרב אשלג, הוא בעצם קיבל, הוא קיבל את הפרשנות כנבואה לספר הזוהר, ובנוסף לזה הוא קיבל עוד ידע, מעניין אותי פשוט, הוא בעצם, כי הרי הפירוש שלו זה פירוש לזוהר, נכון? לספר הזוהר.
הוא עשה כמה דברים. קודם כל, הוא כתוב עליו שהוא קיבל, הוא כתב על עצמו, שהוא קיבל נשמת הארי נכנס בו. זה דבר ראשון. עכשיו, הוא פירש את כתבי הארי. זה דבר ראשון שהוא עשה. כתבי הארי, קודם כל הארי לא כתב כלום. הוא רק לימד בעל פה, והרב חיים ויטל כתב הכל. אבל הוא כתב בסדר לא מסודרת בכוונה.
כן, רגע, אז את זה הוא קיבל בנבואה? הוא קיבל בקטע נבואי את כל הידיעות האלו? כי הרי הוא לא ישב, קרא, הבין, סידר, איך הוא...
גם וגם, זאת אומרת, תראי, הרבה אנשים יכולים לשבת ולקרוא את החומש של הזוהר ואת החומש של הריב, אבל אף אחד לא יבין כלום.
נכון.
זאת אומרת שוודאי שהוא התעמק, וודאי שהוא השקיע שעות אגבי שעות, שעות רבות מאוד.
אבל הוא גם קיבל הוא קיבל גם ידיעות נבואיות.
גם וגם, כן. גם וגם. את הנבואה הזאת, אם מסתכלים על האתר ששלחתי לכם, יש ב... מניו בתפריט אחד שנקרא ספריית כתפי בעל הסולם. אם לוחצים על זה, עושים קליק על זה, נפתח כל הספרייה הזאת, ויש שם לקראת הסוף של הרשימה יש אחד שנקרא מאמרים, ובתוך המאמרים, כן, האחרון של המאמרים נקרא נבואתו של בעל הסולם, ואפשר להוריד את ה-PDF משם. מה שקראתי שם, אתם אפשר לקרוא לכם מהוויבסייט הזה.
ידידה, אמרת מקודם איזשהו משפט שאני רוצה לדעת אם את יכולה להבהיר לי אותו יותר. אמרת, הגוף נבנה על פי צורת הנשמה.
כן, נכון, בטח.
למה התכוונתי בזה?
כל דבר שיש בעולם הזה בא מעולמות עליונים. וגם הגוף. אם אנחנו מסתכלים על הגוף, יש לנו ראש, יש לנו עיניים, יש לנו שלוש קווים בעצם, ימין, שמאל ואמצע, יש לנו לב, יש לנו... ריאות, יש לנו חלקים של הגוף, ידיים, יש לנו חלקים של הגוף שהם פנימיים יותר, חיצוניים יותר. ולמה יש לנו את כל הדברים האלה של הגוף? בגלל שיש בנשמה חלקים של הנשמה. הנשמה גם יש לו בניין מסוים, והבניין של הנשמה זה גם לפי הספירות. אז יותר אנחנו נלמד על זה קצת, אבל לא קצת, אני לא מבינה בזה הרבה בעצמי. רק אני יודעת שהגוף הוא נבנה כמו גוף, בגלל שהנשמה נבנה כמו נשמה. זה לא, למה בן אדם, כל בן אדם, הוא נראה בפנים שלו, שונה מכל בן אדם אחר שיש בעולם. לא רק שנמצא אצלו בדור הזה, אבל גם דורות קודמים, אף אחד לא היה בדיוק כמו נורית או כמו אני, אף אחד. זאת אומרת, כל בן אדם גם הייחודית.
אני רוצה להגיד שאני ממש מתחברת למשפט הזה, כן. בתור פיזיותרפיסטית שעובדת הרבה עם גוף האדם, אתה בהחלט יכול לראות גוף שמתאים לנשמה מיוחדת, כאילו, ושפת גוף שמתאימה לנשמה מסוימת. באמת, יש אנשים נניח שהם מאוד מאוד קשוחים במהות שלהם, וזה מתבטא אפילו באיכות השרירים שלהם, כאילו, אתה רואה בן אדם עם שרירים מאוד מקובצים ומאוד קשים, ולא יודע, שפת גוף כזו מאוד חדה, ולעומת זו אנשים אחרים, אנשים רכים וזה, אתה רואה גוף אחר לגמרי.
זה כל כך מעניין מה שאת אומרת, כל כך מעניין.
כן, אני ממש, תשמעי, זה המקצוע שלי, אני חיה את זה ביום יום, ואני ממש מתחברת לזה, כאילו אתה דרך שרירים, או דרך מסת שרירים, או בעיניים, או אני לא יודעת מה, מבנה, אתה יכול קצת להגיד משהו, קצת, כן, אנחנו לא נביאים, אבל הרבה פעמים אני יכולה להגיד, כאילו לפי הגוף של הבן אדם, איזה מין בן אדם יש בפנים, איזה מין נשמה יש בפנים.
Amazing, ממש מדהים. אני לומדת טאי צ'י.
יפה.
כן, ואין ספק שכל הזמן אני רואה הגבלות בין העבודה בגוף למה שקורה אצלי בנשמה. כל הזמן.
בטח, אפילו כשבן אדם עושה תנועה מסוימת, האופן שהוא עושה את התנועה, המהירות, הקורדינציה, האיכות של התנועה, יכולה להצביע על אופי או על את יודעת, על דברים פנימיים בגוף האדם. יש, תקחי שני אנשים, תגידי להם לעשות תנועה, את אותה תנועה, שניהם יעשו תנועה לגמרי שונה, כל אחד בקצב שלו, באופי שלו, במהירות שלו, בחוזק שלו, וזה מראה לשוני גם בפנים.
אין ספק. ולא רק זה, מצאתי אצלי שעל ידי זה שאני עובדת עם הגוף, למשל, עם הטאי צ'י התחלתי להיות יותר גמישה, למשל, אז גם המנטליות שלי מתחיל להיות יותר גמיש.
נכון, נכון, אני ממש מסכימה עם זה. אבל זה דבר שצריך להוכיח.
כן.
זה הניסיון שלנו מדבר, הניסיון, אבל במדע לא יקבלו את זה, יגידו, evidence based, את יודעת, תעשה מחקר, תוכיח.
אבל לא משנה, אבל החיים מראה לי את זה. גם מאוד מעניין של הרב ברוך אשלג, שהוא היה הבן הבכור של הרב אשלג, וגם צדיק גדול בזכות עצמו, הוא מאוד מאוד האמין בזה, והוא בעצמו היה, כשהוא היה גר בתל אביב, הוא היה הולך לשחות בגיל 80 או משהו, היה הולך לשחות כל יום בים, ואם לא היה אפשרי בים, הוא היה הולך לפארק הירקון, והיה עושה תרגול גופני בפארק. ממש, איש חרדי, בגיל 83, עושה תרגולים ככה. אבל הוא מאוד מאוד הבין שכך צריך לעשות. שזה לא, כי דרך הגוף אפשר גם לטהר את הנשמה. יש להם אינטראקציה כל הזמן.
תראי, אנחנו רואים את זה תמיד, גם את רופאה לשעבר, כאילו את בטוח ראית את הדברים האלה, גוף ונפש חד הם, זה כמה פעמים אנחנו חולים בגלל בעיות נפשיות, חולים פיזית, אבל הלחץ הנפשי הוא זה שגרם לזה, או לא יודעת, כל מיני מחלות.
נכון, אין ספק, אבל האמת היא שאני הייתי קצת צעירה מדי אז להבין מה שאני רואה, מה שראיתי. אני לא הייתי מספיק בשאלה להבין את זה. רק עכשיו שאני יותר מבוגרת, אני יכולה לראות את הדברים ולהבין אותם. אבל אני לא חושבת שאז הייתי כל כך תופסת. זה לוקח זמן, זה לוקח החיים, הניסיון של החיים כדי לתפוס את הדברים האלה.
נכון.
כן. אין ספק, האמת היא שמבחינה זאת למדתי יותר מהטאי צ'י.
יפה.
כן, שעשיתי את זה בשנים האחרונות. כן.
טוב.
היה שיעור נפלא.
נכון.
ממש. אני לא חושבת שהגענו לאותו מקום שהגענו פעם שעברה, אבל דיברנו על המון דברים.
כן.
לא,
דברים.
כן, בדיוק. התקדש
פנימה. ממש, ממש, ממש. היה נפלא. יופי.
טוב, אז נתראה שבוע הבא.
כן, בעזרת השם, יופי. תודה רבה.
תודה לך.
ביי.
טוב, לילה טוב.
להתראות טובה.
להתראות, מוטי.
ביי, דרישת שלום.
תודה גם.
ביי ביי.
ביי.